פרשת השבוע, פרשת ראה, אנחנו נראה דבר מעניין דווקא מתוך מושג של תרגום, תרגום של פסוקי ומילים של התורה. נראה היום, אולי זה יהיה גם חדש לכמה שבתרגומים שאנחנו בדרך כלל מכירים את המושג תרגום אונקלוס, שזה כל אחד מכיר, שניים מקרא ואחד תרגום, אנחנו מכירים את תרגום אונקלוס. יש תרגומים נוספים על התורה, אנחנו נלמד היום באופן כללי על שניים מהם, למרות שיש יותר, ונראה את ההבדל המעניין שבולט במילה אחת בין שני התרגומים, ואיזה מסר ומשמעות יש לדבר בהנהגה יומיומית של כל אחד. קודם כל נקדים שאנחנו היום נלמד על מילה, איך היא מתורגמת בתרגום אונקלוס לעומת איך שהיא מתורגמת בתרגומו של יונתן בן עוזיאל. רק כהקדמה, קצת רקע קצר, לפחות כמה מילים, למרות שזה לא שייך ישירות לתוכן השיעור, על אותם שני תרגומים, על אונקלוס ועל יונתן בן עוזיאל. אומרת הגמרא בתחילת מסכת מגילה, קטע קטן, כתוב כך, שרבי ירמיה אמר, ולפי גרסאות אחרות רבי חייא בר אבא אמר, שתרגום של תורה שאונקלוס הגר אמר, זהו אמר מפי רבי אליעזר ורבי יהושע. ותרגום של נביאים של יונתן בן עוזיאל, הוא אמר את זה מפי חגי זכריה ומלאכי. והגמרא אומרת שאחרי שיונתן בן עוזיאל תרגם את התורה, נזדעזעה ארץ ישראל 400 פרסה על 400 פרסה. זאת אומרת, היה זעזוע ורעש גדול בעולמות על הגילוי הזה הנפלא של תרגום יונתן בן עוזיאל. יצא בת קול ואמרה, מי הוא זה שגילה סתרי לבני אדם? עמד יונתן בן עוזיאל על רגליו ואמר, אני הוא שגיליתי סתריך לבני אדם. גלוי וידוע לפניך שלא לכבודי עשיתי ולא לכבוד בית אבא, אלא לכבודך עשיתי, שלא ירבו מחלוקת בישראל. ועוד, אומרת הגמרא, ופה זה סיום העניין, אחרי שהוא תרגם את הנביאים, ביקש לתרגם, ביקש לגלות תרגום של כתובים. יצא בת קול ואמרה לו, דייך, אל תתרגם את הכתובים. מדוע? מה הייתה עימה? משום דעית בי קץ משיח. כי בכתובים יש במוסתר בפסוקי תורה מתי יבוא משיח, ואם הוא היה מתרגם את זה, אז היה מגלה את הסוד. אמרו לו, עד כאן, אתה יודע את הסוד, שמור אותו לעצמך. רואים רק כהקדמה, כרקע כללי, על מי מדובר, על תרגום של אונקלוס או על תרגום של יונתן בן עוזיאל. ואנחנו נלמד היום על מילה אחת, כמו שהקדמנו, איך המילה הזו מתורגמת על ידי אונקלוס, ואיך אותו מילה עצמה מתורגמת על ידי יונתן בן עוזיאל. ננסה להבין גם את המשמעות של הדברים. הפסוק שעליו אנחנו מדברים, זה הפסוק הראשון או השלישי של הפרשה. הפסוק הראשון של הפרשה אומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. אחר כך הפסוק השלישי, אחרי ההקדמה של הפסוק השני, שהתורה אומרת שהברכה מקבלים מתי? אשר תשמעו אל מצוות השם. והפסוק הבא ואומר, והקללה אם לא תשמעו על מצוות השם. המילה הזו כללה, שכתובה גם בפסוק הראשון של הפרשה וגם בפסוק השלישי של הפרשה, איך אונקלוס הגר מתרגם את המילה כללה? אומרת לנו, אומרים, כתוב את הלשון, מה התרגום של המילה כללה? אומר אונקלוס, ולבטין. התרגום של הפסוק בשלמותו אומר, חזי, חזי זה מלשון חיזיון, ראה, דיאנה יהב קדמייכון, שאני נותן לפניכם יום הדין, היום, בירחן, ברכה, ולבטין. לבטין זה תרגום של המילה כללה. אחר כך שנגיע לפסוק השלישי של הפרשה, והכללה אם לא תשמעו על מצוות השם, איך מתרגם מונקלוס את המילה והכללה? בדיוק אותו דבר, על אותו משקל. אם כללה זה לבטין, אז והכללה זה הוא לבטיה, אם לא תקבלו לפיקודיה. זאת אומרת, רואים שהמילה כללה לפי תרגומו של אונקלוס זה לבטין או לבטיה, יש בזה גרסאות, גם באונקלוס עצמו יש גרסאות שונות, אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. זה התרגום של אונקלוס. כאשר מסתכלים על התרגום של יונתן בן עוזיאל, אז אנחנו רואים על תרגום של יונתן בן עוזיאל שהוא תרגם את התורה, זה בדרך כלל לא מודפס בכל חומש תרגום יונתן בן עוזיאל, יש רק הוא לא תרגם את הכתובים, אבל את התורה הוא כן תרגם. אז את התרגום של התורה של יונתן בן עוזיאל, באותם חומשים שיש את התרגום הזה, אז שמה יש דבר מעניין, שאת המילה כללה מתרגם יונתן בן עוזיאל במילה חילופה. מה זה חילופה? תחליף. זאת אומרת, יש ברכה, ברכה זה בירחן, ברכה, ואיך הוא מתרגם את המילה כללה? אין אצלו למילה כללה שם שמתאר את זה כעניין, כמושג, כי הרי המילה כללה צריך שיהיה לה תרגום של מושג בפני עצמו, כמו שאונקלוס מתרגם את המילה כללה, זה מקבל אצלו שם. לבטין, זה מילה בפני עצמה, אבל אצל תרגומו של יונתן בן עוזיאל, המילה כללה אין לה שם בפני עצמו, זה לא מילה שהיא בעלת משמעות בפני עצמה פה במקרה הזה, אלא איך הוא מתרגם את המילה כללה? חילופה. מה זה חילופה? שיש לך ברכה, אז יש לך את החילופה של הברכה, את התחליף של הברכה. וזה לא עקבי אצל יונתן בן עוזיאל עצמו, כי בפסוק הרביעי של הפרשה כתוב עוד הפעם את המילה כללה. כתוב, והיה כביאך השם אלוקיך אל הארץ אשר אתה בא שם על הרשתה, ונתרת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. פה במילה הכללה אצל תרגום יונתן בן עוזיאל, איך הוא מתרגם את המילה הכללה? הוא חוזר לתרגם את זה כמו שאונקלוס מתרגם. שם המילה הכללה מקבל את המשמעות של מלטטיה, עניין של כללה. זאת אומרת שגם יונתן בן עוזיאל שמתרגם את מילים של התורה לארמית, אז הוא גם כן יש לה מילה כללה שם, שהשורש שלה זה לוטה, לבטין או לטיה או מלטטיה, אבל זה השם. אבל לא תמיד הוא משתמש עם השם הזה. רואים מעניין? בפסוק הראשון והשלישי המילה כללה מקבל אצל יונתן בן עוזיאל תרגום של מה? חילופה. ובפסוק הרביעי המילה כללה מקבל אצלו משמעות של השם, שם העצם של כללה כמו אונקלוס. זאת אומרת, השאלות שנשאלות כאן ובולט, א', אנחנו רוצים להבין למה באמת אונקלוס ויונתן בן עוזיאל צריכים להיות שונים. הרי שניהם לכאורה ניגשים מאותו נקודת מוצא לתרגם את פסוקי התורה. וכשמתרגם, היום תלך למתרגם מקצועי, אתה נותן לו טקסט לתרגם, אז הוא צריך לתרגם מילה במילה. נתנו כביכול להבדיל את טקסט התורה לא סתם למתרגם. דבר בשני גדולי עולם, אונקלוס ויונתן בן עוזיאל. הם תרגמו את המילים, אבל הם לא מתרגמים את זה. זה למה ההבדל הזה שאונקלוס מתרגם את המילה כללה לבטין, והילו יונתן בן עוזיאל את אותו מילה מתרגם חילופה. זה שאלה אחת. והשאלה מתחזקת, כמו שציינו, שאותו יונתן בן עוזיאל עצמו לא עקבי לכאורה בדרך שלו. למה, איפה רואים שהוא לא עקבי? שהוא בעצמו בפסוק הרביעי של הפרשה הוא חוזר לתרגם את המילה כללה כמו אונקלוס. אז זה דבר אחד שצריך להבין. ובעיקר, עכשיו עד פה שאלנו כמו שאומרים שאלה, ככה בכללות, למה ההבדל ביניהם ולמה הוא עצמו לא עקבי. עכשיו יש כאן שאלה עניינית. מה הפירוש? קודם כל, המילה חילופה זה לא התרגום של כללה. חילופה פירושו
תחליף.
תחליף לא חייב להיות דווקא כללה. למה, איך הוא קיבל במילה כללה תרגום תחליף? איך הוא הגיע לזה? ובעיקר כשאומרים תחליף של שני דברים, מתי אפשר להחליף בין שני דברים?
הם דומים.
צריך שמצד אחד הם לא יהיו לגמרי אותו דבר, כי אם הם אותו דבר אז לא החלפתי, נשארתי אותו דבר. כשאני מחליף משהו פירושו שאני מקבל משהו אחר. אבל אם הוא אחר לגמרי, אז זה לא נקרא שהחלפתי. אז יש לי משהו אחר. דוגמה לדבר, כתוב בזוהר, אדמו"ר הזקן מביא את זה בתניא בשער האיחוד והאמונה, הוא מצטט את הזוהר הזה. בזוהר כתוב ששמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. ומה שאומרים לאחר מכן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, אומר הזוהר שבשני הפסוקים הללו כתוב אותו רעיון. אבל מה? בשתי רמות. ולא ניכנס כרגע להסביר את ההבדל בין הרמה העליונה שבתניה הוא מבאר שזה נקרא ייחוד העילה, לבין ברוך שם שמדובר שם על ייחוד התתה. לא נדבר כרגע, בכלל לא ניכנס למושגים הללו, אבל מילה אחת. הזוהר אומר דבר מעניין. איפה רואים, אומר הזוהר בצורה בולטת, שהשמע ישראל השם אלוקינו השם אחד וברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד אותו דבר? אומר הזוהר, המילה אחד והמילה ועד זאת המילה. איך הגענו מהמילה אחד לומר שזה בדיוק כמו המילה ועד? אומר הזוהר, תראה, בוא ניקח אות אות ותראה שכל אחד משלושת האותיות הללו, א', ח' וד' של המילה אחד, זה בעצם מתחלף לבב עין ד' של המילה ועד. איך זה מתחלף? אז אדמו"ר הזקן גם מסביר על זה, וההסבר הוא כך. תיקח את הוו של ועד ותיקח את האלף של אחד. ידוע בכללי הדקדוק שיש קבוצות של אותיות שיש ביניהם מהמשותף, שיש ביניהם תפקיד זהה לאותם קבוצת אותיות. יש כל מיני קבוצות, כמו שיש אותיות גרוניות ואותיות השפתיים ואותיות הלשון ואותיות החייך. יש קבוצות קבוצות שהקבוצות האלה יש בהם קשר, הם באים מאותו משפחה. על דרך זה כתוב שהאותיות א', ה', ו' וי' זה משפחה אחת שקוראים להם אותיות ההמשך או אותיות הנוח, אותיות הנשימה. יש ביניהם קשר משפחתי אבי. אז מכיוון שהם בעצם ארבע אותיות שבאות מאותו משפחה, מאותו שורש, מאותו תפקיד, אז יוצא שהאלף והוו יכולים להתחלף כי הם מאותו משפחה. אז אומר הזוהר, באחד זה אלף, בוועד זה וו. אלף וו יכולים להתחלף. נלך לאות הבאה, חטא של אחד ועין. חטא ועין הם אותיות גרוניות. האותיות הגרוניות, נכון, חטא ועין אותיות גרוניות, אז הם שוב משפחה אחת, אז אפשר להחליף ביניהם. והאות השלישית היא אותה אות, ההבדל הוא רק שזה ד' וזה ד'. ההבדל הוא רק שבאחד הד' היא ד' רבתי, בספר תורה כותבים את הד' עם ד' גדולה, ואילו הד' של ועד זה ד' בינונית רגילה, אבל זה שוב אותו דבר. אז רואים, זה אני מביא רק כדוגמה, כשאומרים שדבר מחליף דבר, זה רק בתנאי ששני הדברים קשורים יחד, זה אותו סוג. ובגלל שהם קשורים אבל לא לגמרי דומים, אבל הם בכל אופן קשורים, אז במילא אפשר להחליף. כשנלמד בעזרת השם את הרעיון הזה בתניה, בשאר היחוד והאמונה, נבין שזה לא רק משחק אותיות, אלא זה גם באמת בתוכן אותו משמעות. אבל לא זה המקום כרגע, זה רק כדוגמה שהחלפה של אות באות חייבת להיות רק אם יש תוכן ביניהם. לא נחליף את החטא עם עם הוו, כי הם לא מאותו משפחה. נחליט את החטא עם העין כשזה מאותו משפחה.
זה שייך לקבלה?
כן. ובמילא נסיים את השאלה בענייננו. מה אומר יונתן בן עוזיאל? שהחילופה של הברכה, מה זה החילופה של הברכה? הכללה. נשאלת השאלה, איך אתה יכול לומר על כללה שזה חילופה של ברכה? וכי ברכה וכללה זה אותו דבר? הרי זה בדיוק ההפך. זה ממש שונה, זה מן הקצה לקצה, זה ברכה וזה כללה. זה לא אותו דבר בכלל. אז איך אתה יכול בכלל לומר שזה חילופה? איך הגעת? זה לא חילופה, זה לא מחליף אותו בכלל. אז זה השאלות בתוכן, בעניין, איך יכול בכלל יונתן בן עוזיאל להביא את התרגום של המילה כללה ולקרוא לזה חילופה.
אתה קורא באמת את
זה. אחרי ששאלנו את השאלות, נקודת המוצא שלנו תהיה קודם כל, כשנעמיד ונגדיר את השוני המהותי בין תרגום אונקלוס ותרגום יונתן בן עוזיאל. כל אחד משני התרגומים הללו ניגש מנקודת מוצא אחרת לגמרי ליעד שלו. זה לא סך הכל, פשוט ניסינו, בוא אתה תתרגם ובוא גם אתה תתרגם. אונקלוס, התפקיד שהוא לקח על עצמו זה לתרגם את התורה לפי פשוטו של מקרא. זאת אומרת, לקחת כל מילה במקרא, להבין אותה לפי פשוטו, אבל לתרגם את המילה הזו לפי פשוטו בשפה הארמית. זה אונקלוס. חוץ ממקומות בודדים שאונקלוס מוציא בתרגום שלו את המילה מפשוטו, מהם המקומות הבודדים? זה באותם מקומות שמדובר על הקדוש ברוך הוא במשל של גשמיות, כמו יד, רגל, כל מיני ביטויים שהם כאילו חלילה יכול להבין שהם כאילו מגשימים את הבורא, שמה באונקלוס, ומרחיק עד כמה שאפשר בתרגום את המובן של המילה, שלא תחשוב שמדובר על משהו גשמי. אבל חוץ מאותם הזדמנויות שמדובר במילים על הקדוש ברוך הוא, ששם הוא מרחיק את זה מפשוטו, הוא לא יתרגם יד כפשוטו, חוץ מהמקומות הללו, בכל התורה כולה, אונקלוס פשוט מתרגם פשוטו של מקרא מילולית. זה אונקלוס. לעומת זאת, תרגום יונתן בן עוזיאל בא מנקודת מוצא אחרת לגמרי. תרגום יונתן בן עוזיאל הוא לא רק מסביר פשוטו של מקרא, הוא מסביר גם פשוטו של מקרא, אבל הוא מרחיב יותר, הוא מביא ביורים על הפסוקים, הוא יכול הרבה פעמים להביא מדרש שלם, סיפור שלם בתוך תרגום של פסוק. אתה רואה פסוק של 10 מילים ותרגום יונתן בן עוזיאל מתרגם את זה 30 מילים או 40 מילים, הוא מכניס מדרש שלם כדי להסביר פסוק. לפעמים הוא יכול להכניס הלכות שלמות בתוך תרגום של מילה, של פסוק. זאת אומרת, יונתן בן עוזיאל לא בא מנקודת מוצא שבא להסביר מילולית את המילים, אלא הוא בא גם להסביר את העניין, להביא את הרעיון, להביא מדרשי חכמים על הדבר. זה הבדל אחד. נכון? נכון, נכון, זה פירוש. והבדל נוסף, שנעבוד על זה עוד מעט בהמשך, זה במיקום שלהם, איפה הם היו. אונקלוס היה בבבל, ויונתן בן עוזיאל בארץ ישראל. אז זה גם יהיה נוגע לנו בהמשך להבין את ההבדל. כי כאן אנחנו הרי לא מדברים על תרגום של עניין שלם, שאנחנו יכולים לראות בצורה בולטת את ההבדל שאונקלוס יביא מילה ויונתן בן עוזיאל יביא שורה. אלא שניהם במקרה שלנו מתרגמים מילה מול מילה. רק הוא אמר את המילה שהיא התרגום של המילה כללה לבטאיה, לבטין, והוא הסביר חילופה. אחרי שאמרנו את נקודת המוצא שלהם, אז התשובה לשאלות ששאלנו יהיה פשוט ומובן, קודם כל ברמה הפשוטה, אחר כך נלך קצת יותר לעומק. ברמה הפשוטה התשובה היא מאוד פשוטה. אונגלוס, נקודת המוצא שלו אמרנו לקחת את המילים של התורה ופשוט לתרגם אותם. ישבו יהודים בבבל, הוא רוצה לתרגם להם. אז הוא תרגם מילולית, מילה מילה לפי פשט. לפי הפשט, מה זה כללה? כללה. כללה יש לה משמעות פשוטה שעניינה כללה. דבר שלילי. אז אונגלוס אומר, איזה מילה אני יכול למצוא בשפה הארמית שהיא תתרגם מילולית לפי הפשט את המילה כללה? אז הוא אומר, לפי הכללים הדקדוקיים של השפה שאיתה הוא משתמש, התרגום של המילה כללה זה לבטין. אז הוא כותב, ברכן ולבטין, זה אונגלוס. אבל יונתן מנוזיאל, שהוא מסביר את המילים שהם יתאימו גם לפי המדרשים ולפי הגמרות ולפי ההלכות, הוא ניגש ממוצא אחר להסביר את, ולתרגם את התורה. אז הוא אומר, יונתן מנוזיאל, יש לו כאן שאלה, אם אני אתרגם את המילה כפשוטו, הוא אומר כאן משהו לא מסתדר. למה? כי דבר ראשון, זה קודם כל דרך אגב, כשכתוב אנוכי, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, מי זה אנוכי? מי אומר את זה? אז לפי פשוטו של מקרא, מי אומר את זה? הקדוש ברוך הוא. לפי פשוטו של מקרא אפשר גם להזבין שזה אומר משה רבינו, כי הרי ספר דברים זה ספר שמשה רבינו אומר. גם אם, קודם כל, אם נגיד שמדובר על הקדוש ברוך הוא ולפי ההבנה הפשוטה, אז בוודאי אומר מי שנותן, הקדוש ברוך הוא בא ואומר, ראה אנוכי נותן לפניכם היום, פתיחה כל כך חיובית, כל כך יפה, כל כך טובה, ויש כלל שכל הנותן, בעין יפה הוא נותן. אדם שנותן מתנה, הוא נותן את זה בעין יפה. בא הקדוש ברוך הוא אומר, ראה אנוכי נותן, מתנה. אתה מצפה לשמוע דברים טובים. אתה שומע את המילה ברכה, או נשמע טוב. וכללה, על הכללה היה כזה פתיח, אנוכי נותן לפניכם היום, זה מתאים? יונתן בן עוזיאל אומר, אני לא יכול להסביר את המילה הזו לפי פשוטו שנקרא בלבד, כי אז זה לא מסתדר, איפה כל הנותן, בעין יפה הוא נותן. ויש ביטוי ידוע, אין רע יורד מלמעלה. יש פסוק באיכה, שאיכה אומר, מפי עליון לא תצא הרעות. אז הוא אומר, איך המילה הזו מסתדרת? ויונתן מנוזיאל ואומר, אני אסביר לך את המילה כללה. אם אני אתרגם לך מילולית, אז אתה אמנם הבנת מילולית את המילה כללה, אבל תיתקע בשאלה, לא תוכל להמשיך הלאה, זה לא יתאים לך עם כל אותם מדרשים שהזכרנו כרגע. אני אתן לך ביור למילה כללה. אני אתן לך את המילה כללה בצורה קצת שונה או אמיתית יותר או פנימית יותר, ואז תראה שהשאלות יורדים. אני אגיד לך, אתה יודע מה זה כללה? חילופה. מה זה נקרא חילופה? אז כאן אפשר להבין את זה בכמה רמות. ברמה הפשוטה הוא אומר ככה, הקדוש ברוך הוא נותן ברכה. עכשיו אתה היהודי גם חלק משתמש בשפה, חלק מהמשחק, אבל אתה גם חלק שני צדדים למטבע, אתה גם חלק מהצדדים. הקדוש ברוך הוא נותן ברכה, אתה יכול לקבל את הברכה נטו, מקורי, ברכה. אתה יכול גם לגרום במעשיך שהברכה תהפוך להיות חילופה, היא תתחלף, אבל מי גרם לה לתחליפה הזאת? אתה עם המעשים שלך. זה ברמה קודם כל הראשונה שיונתן בן עוזיאל מתכוון במילה אחת לתת לנו תשובה. זה לא שהקדוש ברוך אומר מראש, תדעו לכם אני מכניס לכם כללה, לא, אני מכניס לכם ברכה, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל הברכה הזו היא מותנית שהיא יכולה להתחלף. מי יקבע אם היא תתחלף? כמו שכתוב בפסוק השלישי, וחילופה לפי יונתן בן עוזיאל, והכללה, וחילופה, איך היא תתחלף? אם לא תשמעו, אם אתם לא תשמעו, היא תתחלף. אבל אותו דבר שמתחלף מלמעלה, איך הוא הגיע? הוא הגיע בברכה. ככה מסביר יונתן בן עוזיאל. ולכן, הרי שאלנו קודם, אם אתם זוכרים, למה בפסוק הרביעי, שכשמדובר כבר, לא שהקדוש ברוך הוא מדבר, אלא משה רבינו מדבר לעם ישראל ואומר להם, כי יביאך השם אל הארץ, אז מה תעשו? ונתת את הברכה על הר גריזים ואת הכללה על הר עיבל. שם לא מדובר שהקדוש ברוך הוא נותן, שם מדובר שאתם תעמדו עם הלוויים ואתם תגידו ארור האיש וברוך האיש. שם איך הכוונה כללה? לפי יונתן בן עוזיאל, גם שם הכוונה כללה, כי פשוטו כללה, שם הוא לא צריך להגיד חילופה. איפה הוא צריך להגיד חילופה? כשמדובר על ההצרה האלוקית, שבא מהקדוש ברוך הוא, אז הוא מאמין למעלה, זה בא הכל בטוב, ואתה יכול במעשיך לגרום חילופה. זה הביור הפשוט, ברמה ההתחלתית, להבין את דברי יונתן בן עוזיאל. עכשיו, ניקח את אותו רעיון שדיברנו וקצת טיפה ניכנס קצת יותר לעומק של הדברים, להבין את אותו דבר שדיברנו אבל קצת יותר לעומק. נקדים ונאמר שאדמו"ר הזקן מביא ביור מעניין מאוד בתורה אור. הוא מסביר שם את ההבדל בין לשון הקודש לכל שאר השפות. הוא מביא שם דימוי של אבנים ולבנים. מה ההבדל בין אבן ללבינה? אז אומר שם אדמו"ר הזקן ככה, אבנים זה יצירה אלוקית, יצירה אלוקית נטו, נוצרה על ידי הקדוש ברוך הוא, נשארה כפי שהיא נוצרה ללא שינוי. לבינים זה תוצרת שבני אדם בחוכמה שהבורא נתן להם יצרו כאן משהו, ירבבו חומרים עם חומרים ויצרו לבינים. זה ההבדל בין אבנים ללבינים. אומר רמה אדמו"ר הזקן בתורה אור שאותיות, כתוב בספר יצירה שאותיות זה כמו אבנים. ככה כתוב בספר יצירה. אז יש אותיות של לשון הקודש שזה כמו אבנים. זאת אומרת זה המקורי שנוצר, הבורא נתן את זה מלמעלה וזה כפי שהוא במקור. ויש את האותיות כפי שהם באו בשפות זרות שבני אדם יצרו מילים, זה כמו לבינים. שם אדמו"ר הזקן אומר שכשעם ישראל ירד לגלות, כל זמן שעם ישראל היה בארץ ישראל, כל זמן שעם ישראל היה עם משה רבינו במדבר ונכנסו לארץ ישראל וכולם חיו ביחד ליד בית המקדש והכל היה בסדר בצורה טובה, השפה המדוברת של כולם היה לשון הקודש. ברגע שעם ישראל ירד לגלות, אז הם התחילו, נאלצו מקושי הגלות להשתמש גם כן בשפות של 70 אומות, שפות זרות, להשתמש בלבינים. כמובן שמה הוא מסביר שעם ישראל, זה שמשתמשים בלשונות הללו, הם מרוממים את זה, מקדשים את זה, אבל לא ניכנס לזה כרגע. על כל פנים, השפות, ופה אני רוצה, הרי למדנו, אם אתם זוכרים, לפני כמה שבועות, שמשה רבנו תרגם את התורה ל-70 לשון. ה-70 לשון שמשה רבנו תרגם כיעד ראשון לפי מפרשים מסוימים, אנחנו דיברנו על אז בצורה שונה גם, אבל בפשטות או כמו ה-70 לשון שהיה צריך לכתוב על האבנים שעברו את הגלגל, זה היה מיועד לגויים, שהגויים יכתבו ויראו ויעתיקו את התורה. אונקלוס, למי הוא תרגם את התורה? לא לגויים. יונתן בן עוזיאל, למי הוא תרגם את התורה? ליהודים. ליהודים שלא מבינים את השפה המקורית של התורה מכיוון שהם נמצאים בגלות. אז הוא קיבל, כמו שקראנו קודם במסכת מגילה, מפי רבי אליעזר, מפי רבי יהושע, היה אדם גדול, והוא קיבל את היכולת הזו לתרגם. זה אונקלוס תרגם, או יונתן בן עוזיאל. שניהם תרגמו את זה ליהודים. תרגום זה תוצאה, זה פונקציה של גלות, ככה דיברנו, שלשון הקודש זה פונקציה של אבנים, מצב של יצירה אלוקית בלי התערבות אנושית. שפות זרות זה פונקציה של גלות, זה ירידה. בירידה הזו יש רמות. יש ירידה של תרגום יונתן בן עוזיאל, זה ירידה אבל לא ירידה תלולה כל כך. יש, כי הוא היה בארץ ישראל, כמו שהזכרנו קודם. ואילו... רק דקה, עוד דקה. אני מתכוון לומר שהוא מתרגם את התורה ליהודים שמבינים את השפה שהיא ארמית, כי הם נמצאים בגלות, זאת אומרת, הם נמצאים בירידה, אבל הם ברמת ירידה כזו שהיא ירידה, אבל יש ירידה יותר נמוכה מהירידה הזו. היהודי שנמצא בבבל, הירידה שהוא נמצא בה, שלכן צריך לתרגם את התורה גם אליו, היא ירידה יותר גדולה. יונתן בן עוזיאל יורד לאדם שנמצא בשפה זרה, ואונקלוס גם יורד ליהודי שנמצא בשפה זרה. זה ירידה ביחס ללשון הקודש. אבל הירידה שיונתן בן עוזיאל יורד אליה, היא לא כל כך ירידה נמוכה כמו הירידה שאונקלוס יורד אליה. הוא יורד לבבל, ואילו יונתן בן עוזיאל יורד בארץ ישראל. ולכן כפי שיורדים יותר נמוך רואים את הדברים יותר מטושטש, וכשנמצאים יותר גבוה הדברים יותר בהירים. ככל שנמצאים עוד יותר גבוה אז בכלל רואים רק אור. ככל שככה גם בגשמיות, נמצא על אר גבוה זה אוויר צלול, אוויר ערים צלול, ואילו כשנמצאים במקום נמוך אז הופך להיות יותר סמיך ופחות צלול ולא רואים כל כך טוב. בבל זה מלשון מקום ארץ עמוקה, מקום נמוך מאוד, אז לא רואים את הדברים צלול. בארץ ישראל כמובן זה יותר גבוה. אז עכשיו כך, עוד דקה. עכשיו כך, מתי שאונקלוס מתרגם את התורה, הוא מתרגם את התורה ליהודים שנמצאים בבבל, רואים את הדברים בצורה הכי נמוכה. כשרואים את הצרות שיש בגלות, היהודי שנמצא ברמה הנמוכה, איך הוא רואה את הצרות? הוא מבין שזה צרות. הוא מתייחס לסתירה כסתירה שהיא כואבת. הוא לא רואה בזה טוב, הוא לא מסוגל לראות בזה טוב. הוא רואה בזה כללה, הכללה אצלו היא כללה. כי הוא נמצא ברמה כל כך ירודה ונמוכה, שהוא לא יכול לראות בתוך הכללה, בתוך הרע, טוב. הוא רואה בזה רק רע. אבל יהודי שנמצא ברמה יותר גבוהה, כמו אותו יהודי שאליו מדבר יונתן בן עוזיאל, הוא אמנם מבין שיש כללה, אבל הוא גם מבין שהכללה זה בעצם זה חילופה. מה זה חילופה? אם זה יכול להתחלף, פירושו שזה באותו משפחה, באותו סוג, זה רק בא בצורה שונה. אבל האמת שגם הכללה היא בעצם ברכה מחופשת. זה לא דבר שהוא בעצם רע. זה כמו הסיפור הידוע ששלח המגיד ממזריץ' את אותו יהודי לרבי זושיה מאניפולי, לקבל מרבי זושיה דרך בעבודת השם, איך מקבלים איסורים בשמחה. ואותו תלמיד הגיע לרבי זושיה מאניפולי וראה אותו גר באמת במצב כלכלי, גופני, מאוד ירוד, עניות מאוד גדולה וקשיים. הוא ראה שיש לו איסורים, רק הוא חיפש איך הוא מקבל את האיסורים בשמחה. אחרי כמה ימים אצלו הוא לא הצליח להבין איך הוא מקבל את זה בשמחה, למרות שהוא ראה אותו שמח כל הזמן. אחרי כמה ימים הוא שואל אותו, אולי תסביר לי איך אתה עושה את זה, איך אתה מקבל איסורים בשמחה. אז הוא אומר, אתה לא הגעת לכתובת הנכונה, אני לא יודע מה זה איסורים, אני מצטער, לך תחפש מישהו שיש לו איסורים והוא יוכל להסביר לך איך מקבלים את זה בשמחה, אבל זה לא אצלי. אצלי אין איסורים בכלל. זאת אומרת שאצלו העיר האור הוא בכלל לא ראה איסורים. כאן מדובר במישהו שיש לו איסורים, אבל הוא מבין שצריך לקבל את זה בשמחה. הוא מבין שזה חילופה. מה פירוש זה חילופה? זה בעצם כולו טוב. זה רק תחליף. וגם יהודי שיונתן בן עוזיאל מדבר אליו, הוא לא מבין לשון הקודש. זאת אומרת, אם הוא היה תלמיד חכם, לא צריך בכלל להגיע לתרגום יונתן בן עוזיאל, הוא היה קורא את זה ישר במדרשי חז"ל ובפסוקי התורה. הוא לא מבין לשון הקודש, הוא מבין רק שפה של ארמית. הוא חייב להיזקק לסיוע, כי הוא רואה את הדברים לא בצורה בהירה לגמרי. אבל הוא בארץ ישראל, הוא עוד לא הגיע, הוא לא נמצא בבבל, הוא לא הגיע לדיוטה נמוכה בגלות, הוא נמצא בגלות עם מצב יותר טוב, עם מחלקה ראשונה בגלות, הוא נמצא במקום יותר נעלה. אליו אומר יונתן בן עוזיאל, אתה מסוגל להבין שזה בעצם חילוף, שבעצם זה לא מהות של רע. ואם זה בעצם חילופה, אז אפשר להגיד, אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. הקדוש ברוך הוא אומר, אני נותן לכם רק ברכה, רק יש ברכה שבאה בצורה שגם הנברא רואה שזה ברכה, ויש ברכה שהיא ברכה כל כך גבוהה, שהוא לא מסוגל להבין את זה בצורה של ברכה. ועכשיו, מה התפקיד שלו? מה התפקיד של יהודי במצב כזה? התפקיד שלו זה מה? שזה יישאר חלילה כללה? שזה יישאר במצב של חילופה? איך מחליפים את זה חזרה? הרי אם זה חילופה, אפשר לחזור למצב המקורי. אפשר להפוך אותו עוד הפעם. איך זה? אם הוא יקבל את זה בשמחה, אם הוא יקבל את האיסורים בשמחה, באותו רגע שהוא קיבל את זה בשמחה, זה באמת נהיה ברכה גלויה. זה נהיה טוב, אני רואה ואני גלה. ככה אדמו"ר הזקן מסביר באיגרת הקודש בתניא. שאם... ככה זה טוב, אבל לא הנראה והנגלה. כי בנראה ובנגלה הוא לא מבין. הוא לא מרגיש את זה בצורה מוחשית. אם הוא יעבוד על עצמו ויקבל את זה בשמחה, אז זה יצא באמת טוב הנראה והנגלה, כי פשוטו. וזה בעצם העבודה של האדם, לקבל את זה בשמחה, לשמוח באיסורים. וזה מה שתרגום יונתן בן עוזיאל שונה מאשר אונקלוס. פה צריך להוסיף, לפי הביור העמוק יותר, אז למה בפסוק הרביעי בפרשה מתרגם יונתן בן עוזיאל את הכללה כפשוטו כללה? הרי לפי מה שהסברנו כרגע אין כזה מושג כללה, הכל זה חילופה. איך פתאום כשהגענו לשפה הזו שם הכללה קיבלה משמעות של כללה? אז אומר הרבי דבר מעניין, כשמדובר שהדברים באים מהקדוש ברוך הוא, הכל זה ברכה. אם אתה לא רואה בזה ברכה גלויה, תדע לך שזה חילופה. אבל כי אביה כי ביחה השם אלוקחה לארץ, אשר אתה בא שם אלו ישתה, כשצריך לרדת לארץ ולעבוד עם היצר הרע ולהכניע אותו וקצת לשפשף אותו, ליצר הרע אתה צריך לדבר בשפה שהוא מבין. ליצר הרע תגיד, תדע לך, יש כללה, תיזהר. אתה ליצר הרע תדבר בשפה המובנת לו. אם ליצר הרע תגיד לו, תשמע, זה רק חילוף, אומר, חילוף המצוין, אז אין בעיה, מה שאני לא יעשה זה טוב, אז אין. היצר הרע לא מבין שפה אחרת. היצר הרע תגיד לו, כי פשוטו כללה. אתה בתוך תוכחה, בתוך הנשמה היהודית שלך, מגלים לך סוד ואומרים לך, תדע לך שמה שקורה זה הכל חילופה. אבל ליצר הרע תדבר בשפה שלו. זה ההבדל בין יונתן בן עוזיאל, כשהוא מדבר ב... אנוכי נותן לפניכם מלמעלה, שהנשמה צריכה להבין, צריכה להבין שזה חילופה, איך שהיצר הרע צריך להבין, אליו תדבר בשפה שלו, הוא לא מבין שפה אחרת. לא, תיתן לו, מה שנקרא, מתחת לחגורה, תן לו את זה בשפה שהוא מבין, אז רק ככה הוא יזוז. רבי אומר לסיום בשיחה הזו, שזה גם כן בצורה נפלאה, מתחבר להפטרה של השבוע. אנחנו כבר דיברנו גם בשבוע שעבר, שכל ההפטרות שאנחנו לומדים בשבעה שבועות הללו של הנחמה, זה הרי סדרה של הפטרות, שמתחיל מי נחמו נחמו עמי, אומר אלוקיכם, עובר להפטרה השנייה, שבתומר ציון עזבני השם, והשם שכיחני, זה היה פרשת עקב, הגענו לפרשת ראה. מה קורה בפרשת ראה? מה ההפטרה? ענייה סוערה לא נוחם. מה קורה פה? למה זה קשור לכל מה שדיברנו היום? זה ממש מתאים. אם היהודי מסתכל על הסתירה שהוא מקבל, על הגלות, על הכללה, כקללה, כסתירה, זה הסתכלות לא נכונה. אבל אם הוא מסתכל ככה, ואז יבוא הנביא ויגיד לו, הגיע הזמן, ברוך השם, מהיום יהיה לך ברכה.
אז היהודי יגיד ברוך השם, סוף סוף הורדת לי את הכללה, ברוך השם, מהיום יש פרסום. אבל אם היהודי יש לו הסתכלות אמיתית ונכונה והוא מבין שגם כשהיה כללה זה לא היה כללה, גם כשהיה גלות זה היה בעצם חסדים המחוסים, זה הכל בא ממנו, מהקדוש ברוך הוא, אומר היהודי, אם אני מאמין, אם כל הזמן האמנתי שזה הכל ממנו, עכשיו שאתה בא לנחם אותי אתה שולח לי את הנביאים, אני רוצה לראות שזה בא ממנו, אני רוצה לראות איך שהכללה התהפכה לטוב, לא מסתפק בסוכריה של נחמה, ענייה סוערה לא נוחמה. למה לא נוחמה? כי הוא אומר, עד שאני לא יראה בגלוי שהחילוף המתחלף לטוב, אני לא מתנחם. אני רוצה לראות בצורה מוחשית שהכל טוב. כשיהודי ככה מבין, הוא לא יכול להתנחם בשום דבר חוץ ממה ולמה הוא מחכה. הקדוש ברוך הוא בעצמו, לאנוכי, אנוכי ומנחמכם. הוא לא מסתפק בפחות מ-100%. למה? כי הוא למד את תרגום יונתן בן עוזיאל, והוא הבין שזה היה רק חילופה, אז הוא אומר, אז אני מחכה שהוא יגלה לי שזה חילופה. מי שלא, מי שלמד אבל רק תרגום מונקלוס, וראה בזה לבטאי, ראה בזה כללה, אז אולי הוא חלילה יכול להסתפק בסוכריה של הנביאים. אבל אם מבינים את עומק הדברים, לא מסתפקים בענייה סוערה לא נוחמה, כי היא רוצה את הקדוש ברוך הוא בעצמו, ובסוף מגיעים לזה שמקבלים, כמו שאנחנו קוראים מיד בהפטרה הבאה, ששבוע הבא של פרשת שופטים, אנוכי אנוכי פעמיים ומנחמכם. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה, פעמיים אנוכי, אתם תראו שהאנוכי נמצא גם בברכה, ותראו שהאנוכי נמצא גם בקללה. בשתיהם זה אותו אנוכי. תראו שבעצם זה היה חסדים מחוסים. וזה ההתעקשות של יהודי שהוא לא מוותר. והאי הוויתור שלו אומר שגם בשעת הקושי, הוא בעצם יודע להסתכל על זה נכון. הוא מבין שזה רק ידו המלאה, הפתוחה והקדושה, רק הוא לא רואה את זה. אם הוא מסתכל על זה כך, הוא גם יזכה לראות את זה כך, הוא יזכה לראות שהכל טוב, שבעזרת השם ממהרה בימינו נזכה לראות בגלוי ממש את החסדים המגולים, וטוב הנראה והנראה.